בוקר טוב, בעזרת השם, אנחנו עומדים בסוף הדרשה של קהלת. הרמב"ן הרחיב לנו במעלת הצדקה מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים, מדברי רבותינו, והוא מסיים גם בדברים המופלאים של הרמב"ם בסוף הלכות מתנות עניים, שגם כן מדבר על מעלות הצדקה. כן, הרמב"ן אומר, והרב רבי משה, הרמב"ם, כן, אינו מן המפזרים, והוא אשר גינה פיזור. כן, הרמב"ם כידוע הוא מקצר גדול, הוא לא מפזר במילים איפה שאין צריך, איפה שלא צריך. הוא ממש, יש לרמב"ם משפט מפורסם שהוא אומר, כן, גם בהלכות תלמוד תורה הוא מביא את זה, כמה חשוב לשנות לתלמידו בדרך קצרה. יש לו משפט מפורסם שהוא אומר שאם היה אפשר לכתוב את התלמוד
בפרק אחד,
פרק אחד, לא היו כותבים אותו בשניים. כן, הרב שבל מביא את זה פה.
כן, כן.
כן, אז
מיגרת את המתים.
כן, כמה זה חשוב הקיצור, ובכל זאת כתב בעניין הצדקה פרק אחד, וזה לשונו, הכוונה פרק בעניין מעלותיה של הצדקה, מעבר להלכות ההכרחיות. מרוב חשיבותה. אז זה במתנות עניים פרק י'. במהדורה שלי אני תיקנתי קצת את הלשון של הרמב״ם, כי הנוסח לפנינו צריך קצת תיקונים לפי המהדורות המדויקות. הנה, אתם יכולים להסתכל פה גם. כן, אז כן, אז הוא מביא מהרמב״ם ככה: חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה, שהצדקה סימן לצדיקי זרע אברהם אבינו, שנאמר כי ידעתיו למען יצווה את ביתו ואת זרוע אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זאת אומרת, יש פה איזה עניין שורשי יסודי במידות של זרע אברהם אבינו. התכונות האלה של הצדקה ומשפט שאברהם הנחיל לזרוע אחריו. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואין כיסא ישראל מתכונן ודעת האמת עומדת אלא בצדקה. כן, זאת אומרת, מלכות ישראל עומדת וכל התורה עומדת על צדקה, שנאמר בצדקה תיקונני, פסוק בישעיהו. ואין ישראל נגלין אלא בזכות הצדקה, שנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. כן, גם הגאולה בזכות הצדקה. ראינו שהרמב"ן מסביר קודם שיש בה בחינה של מידה כנגד מידה, אנחנו נראה את זה גם היום פה ברמב"ם. אז גם הגאולה יש בה בחינה שהיא גם בצדקה ולא על פי מעשים. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, גם כן, גם במשפט וגם בצדקה. ולעולם אין אדם העני מן הצדקה, ואין דבר רע ולא הזק נגלל בשביל הצדקה, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום. כן, זה דברים שהרמב"ן גם פירש לנו קודם והביא את ההבטחות האלו. הדגיש לנו הרמב"ן את קביעות הברכה שנאמרה בתורה באופן מיוחד על הצדקה, וכן מפסוקי שלמה. כן, לימד אותנו איך ש אם הצדקה מובטחת ברכה, כן, כמו שהרמב"ם אומר כאן, כל המרחם מרחמים עליו, שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך וירבך. כן, זה גם כן עוד פעם המידה כנגד מידה שראינו. וכל מי שהוא אכזרי ואינו מרחם יחוש ליחוסו, שאין האכזריות מצויה לה בגויים, שנאמר אכזרי המה ולא ירחמו. כן, יש מקום אחר גם כן הרמב"ם מביא גמרא על הגבעונים, שלא מבני ישראל למה, כי הרחמנות, כן, רחמנים, ישראל רחמנים בישנים גומלי חסדים, הרחמנות זה מידה ייחודית לישראל, ואדם שהוא אכזרי אומר יחוש ליחוסו, שמה לא מזרע אברהם הוא, שמוטבעים ישראל על הרחמנות. כל ישראל והנלווה אליהם כאחים הם, שנאמר בנים אתם להשם אלוהיכם. אם לא ירחם האח על אחיו, מי ירחם עליו? כן, ולמי עניי ישראל נושאים עיניהם? על הגויים ששונאים אותם ורודפים אחריהם? אין עיניהם תלויות, אלא לאחיהם. זאת אומרת ש... כן, יש פה ציפייה גדולה, כמו שאחים עוזרים אחד לשני, שככה נרגיש ערבות בכל העם כולו, שכולנו כאחים ובנים להשם. כל המעלים עיניו מן הצדקה, הרי זה נקרא בליעל, כמו שנקרא עובד עבודה זרה בליעל. כן, הרמב"ן, ראינו שהוא הביא את זה, עכשיו גם הרמב"ם. בעבודה זרה הוא אומר, יצאו אנשים בני בליעל, ובמעלים עיניו מן הצדקה הוא אומר, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. כן, זה סוג של מחשבת בליעל. ונקרא רשע, שנאמר ורחמי רשעים אכזרי. כן, זאת אומרת, אצל האכזרים אין להם רחמים, כאילו הנטייה של הרחמים זה אכזריות, יש אצלם רק אכזריות, ומי שיש אצלו ככה אכזריות נקרא רשע. ונקרא חוטא, שנאמר וקרא עליך אל השם, והיה בך חטא. זאת אומרת, אדם שלא מרחם מספיק על העני, ומתאכזר אליו, אז... אז כן, אם אני אקרא אל השם, היה בך חטא, עצם הצער הזה של אני, זאת אומרת, רואים שנקרא חוטא. הקדוש ברוך הוא קרוב לשוות העניים, שנאמר שוות עניים, אתה תשמע, כן, זה מנוסח התפילה, נשמת כל חי. לפיכך, צריך להיזהר מצעקתם, שהרי ברית קרותה להם, שנאמר, והיה כי יצעק אליי ושמעתי, כי חנון אני. כן, יש לנו פה מקור מפורש בתורה לתפילה, לנוסח התפילה, מטבע התפילה הזה, שבת אני אם אתה תשמע השם באופן מיוחד, מעיד ושמעתי את צעקת העני, כן, כחנון עני. כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע, אפילו נתן לו 1,000 זהובים, איבד זכותו או הפסידה. כן, ככה... עד כדי כך אומר הרמב״ם, אם אדם נותן בספר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע, אפילו נותן הרבה, איבד זכותו. צריך לתת את את הצדקה בשמחה. אנחנו ראינו שלדעת הרמב״ן, זה אחד העלבים גם כן, שהוא מוסיף על המניין של הרמב״ם. זה ממש לאו. כן, אלא נותן לו בספר פנים יפות ובשמחה, הוא מתעונן עמו על צרתו. זאת אומרת, כואב לו בכאבו ושמח לעזור לו לפתור את הבעיה ולהושיע אותו מהצרה, שנאמר באיוב, גם הרמב"ן הביא לנו את הפסוק הזה, אם לא בכיתי לי כשיום, אגמה נפשי לאביון. הוא מדבר לו דברי תחנונים ונחמות, שנאמר ולב אלמנה ארנין. כן, איוב היה משמח את ליבם של האביונים, כואב את כאבם, מצטער איתם ודואג להם. שאל אני ממך ואין בידך כלום ליתן לו, פייסהו בדברים, ואסור לגעור בעני או להגביע הכל עליו בזעקה, מפני שליבו נשבר ונדכה. כן, ככה הוא מתבייש ומבוזה וקשה לו, כן, ליבו כואב על מצבו. כן, אז אדם עוד יכביד עליו יותר, והרי הוא אומר לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. ואומר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, רואים איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג באכפתיות, ברחמנות ללב נשבר ונדכה, ומתייחס לזה, וככה ראוי ללכת בדרכיו, ואומר, לאחיות רוח שפלים, או לאחיות לב נדכאים, ואוי למי שהחלים את העני, אוי לו, אלא יהיה לו כאב, בין ברחמים, בין בדברים, שנאמר, אב אנוכי לאביונים. הקופה אחרים מליתן צדקה ומעשה אותן, שכרו גדול משכר הנותן. ועל גבאי צדקה וכיוצא בהם נאמר, ומצדיקי הרבים ככוכבים. כן, שיהיה להם זכות עצומה ככוכבים העומדים לעולם. 8 מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו. כן, חוץ מכל ההדרכות פה, איך לתת צדקה וכמה מעלותיה ואיך הקדוש ברוך הוא. מברך ומרומם ומרחם על מי שמרחם על העניים, חוץ מהערך שזה הרמב״ם גם מחלק שיש פה, מלמד אותנו פה 8 מעלות זו למעלה מזו בשלמות הצדקה. גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמח ונותן לו מתנה או הלוואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות ולא ישאל. ועל זה נאמר, וחזקת בו גר ותושב וחי עמך. כלומר, חזק בו שלא ייפול ויצטרך. זאת אומרת, המעלה הגדולה ביותר, המעלה הראשונה, למעלה משמונה, כן, המעלה הכי עליונה מתוך השמונה מעלות, זה לעזור לאדם שלא ייפול בכלל, שיעמוד בכוחות עצמו, כן, בצורה שהוא בכלל לא מרגיש שהוא בעצם נזקק לקופה, לציבור, להיות נטל על אחרים, אלא איזו עזרה זמנית, איזו הלוואה, איזו שותפות, איזה עסק שמרים אותו, מעמיד אותו לרגליים, ואז הוא בכלל לא אני ולא מסכן, זה דבר הגיוני, זה דבר שאנשים עושים ביניהם בענייני מסחר, וככה הוא בכלל מונע ממנו שיהיה נצרך לבריות. זה המעלה שאין למעלה ממנה. כן, אפשר להגיד ככה, מסבירים כמה מרבותינו, הרמח"ל ועוד לפניו ואחרים, גם את זה, את החסד האלוקי של הקדוש ברוך הוא איתנו בעולם הזה, שנותן לנו את הבחירה החופשית ומאפשר לנו גם כן באיזשהו בחינה לעמוד בעצמנו, שיהיה לנו מתנה, לא רק מתנת חינם, אלא מתנה בסגנון הצדקה העליונה ביותר, שאדם ברמה מסוימת יקבל בעקבות מעשיו כמה שאפשר, כן. אז זה מעלה שאין למעלה ממנה. מעלה שנייה, פחות מזה, הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן ולא ידע אני ממי לקח, שהרי זו מצווה לשמה, כן, אין פה איזה מצווה של החשבונות של העשיר שיכבדו אותו, כי אף אחד לא יודע שהוא נתן ולא, כן, ולא מי הוא נותן, ואני לא יודע מי הוא קיבל, ואני לא מתבייש, והעשיר לא מתגאה, מתכבד, וממילא זה מצווה לשמה, וזה לא כמו לפתור את הבעיה של העניות ולהעמיד אותו על הרגליים, אבל כן, בצורה מכובדת, בצורה שהוא לא, גם כן לא מתבייש, כי עושים עם איזה שותפות או הלוואה או משהו שהוא מחזיר, אבל זה הצדקה המשובחת ביותר שתחת הדרגה העליונה, שהיא לשמה בלי לבייש, כן? וזה כגון לשכת חשאים שהייתה במקדש, היו הצדיקים נותנים בה בחשאי, אף אחד לא יודע מי נתן, ועניים בני טובים מתפרנסים מן הבחשאי גם כן, לא, בלי להתבייש, הם מגיעים ולוקחים ואף אחד לא יודע שהם לקחו. ומלא יש פה מעלה, שוב, בלי איזה כבוד, התכבדות של העשיר, ובלי בושה של העני. וקרוב לזה, הנותן לתוך, כן, זה אותו מדרגה עדיין, קרוב לזה, הנותן לתוך קופה של צדקה, ששם גם כן בעצם יש גבאי, זה הסדר שצריך להיות בענייני הצדקה, שאיפה שיש עניים ויש נזקקים, אז איך מגיעים ל, כן, עוד לפני, כמה שאפשר צריך לפתור להם את הבעיה במעלה הראשונה, אבל המעלה השנייה זה לפחות לתת להם בצורה שהם לא יתביישו. איך? אדם נותן לתוך קופה של צדקה, כן, ואז הוא לא, גם כן לא מתכבד בזה, לא נותן לעניים כדי שיכבדו אותו, אלא נותן לגבאי, והגבאי מחלק לעניים גם כן, אז הם לא נבוכים לקבל מהגבאי. למה? כי הם יודעים, זה לא כסף שלו, זה כסף שאחרים תרמו. בקיצור, זה משהו שהוא, יש בו את המעלה הזאת של המדרגה השנייה. ולא ייתן אדם לתוך קופה של צדקה, מאיר הרמב״ם, אלא אם כן יודע שהממונה נאמן וחכם ויודע לנהוג בקשורה כחנניה בן תרדיון. כן, יש בגמרא בעבודה זרה, מסופר עליו, מאות של פורים התחלפו לי במאות של צדקה וחילקתים לעניים. כן, לפי רש"י ותוספות מסבירים זאת אומרת, הוא את הכל נתן לעניים, גם את המעות של פורים שלו, ואחר כך, והפריש חוץ מזה מעות של פורים אחרות. אז ככה, בעירה וזהירות הוא השתמש בכסף. כן, הרמב״ם אומר, מי שקיים את מצוות הצדקה בתכלית השלמות האפשרית, הוא מביא פה מפירוש המשנה, לא לרווח אלא לשם אהבת השם בנאמנות, אז בזכות זה, כן, ככה קיים כחנניה בן תרדיון, קיים את מצוות הצדקה וזכה בזכות זה לחיי העולם הבא, באמת עשה את זה בשלמות, כן. אז צריך, בקיצור, המדרגה השנייה היא מדרגה שבה אין נתינה ישירה מהעשיר לעני, ככה שהעשיר יפעל לשמה ואני לא יתבייש. פחות מזה, מדרגה שלישית, שידע הנותן למי ייתן ולא ידע אני ממי לקח, כגון גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר ומשליחים המעות בפתחי העניים. וכזה ראוי לעשות, ומעלה טובה היא אם אין הממונים בצדקה נוהגים כשורה. זאת אומרת, אם אין איזה ארגון מסודר שהנותן לא ייתן באופן ישיר לעניים, אלא צריך שהוא ייתן לעניים, שהבן אדם באופן ישיר, אז גם כן עדיף לתת ככה בצורה שהם לא יודעים מי נותן. יש בזה מעלה. המעלה הפחותה זה שהעשיר יודע למי הוא נותן, והוא יכול בגלל זה להרגיש, לא יודע מה, להתכבד או משהו, פחות לשמה. מעלה רביעית, פחות מזה, שידע אני ממי נטל ולא ידע נותן, כגון גדולי החכמים שהיו צוררים המעות בסדיניהן ומפשילים לאחוריהם ובאים העניים ונוטלים, כדי שלא יהיה להם בושה. זאת אומרת, יש כאן, כן, עוד פעם אומר, גדולי החכמים מאפשרים לעניים לקחת לבד, אז הם יודעים שהם ניזונים מפלוני, הם קצת יותר מתביישים, צריכים לבוא ולקחת, אבל הוא לפחות לא מסתכל, כאילו לא יודע. אז זה מדרגה רביעית. עוד פחות מזה, מדרגה חמישית, שייתן לעני בידו קודם שישאל. אז אם אפשר ככה שזה יהיה כלאחר יד, בלי ש... כן, כמו שראינו, שאני לוקח מעצמו בלי שהוא מסתכל עליו, ופה הם כן, אני כן מתבייש שנותן לו, אבל לפחות שייתן לו עוד לפני שהוא צריך לשאול. אדם רואה שהוא עני, יש, אני צריך לדאוג לו, הולך מביא לו, לא יצריך אותו לבקש. ופחות מזה, זה שייתן לו כראוי ליתן לו אחר שישאל. זאת אומרת, כבר הגיע המצב ושאל, אז זה כבר פחות מאם היה נותן לו לפני ששאל, אבל לפחות אז שייתן לו בהערת פנים, כמו שלמדנו, אחר שישאל. פחות מזה, זה שייתן לו, כראוי ליתן לו, זה כנראה מבחינת הסכום, כמה שהוא צריך, כן? הוא נותן לו כל, גם מבחינת, כנראה גם מבחינת הסכום, גם מבחינת הערת פנים. מדרגה שביעית, פחות מזה, שייתן פחות מן הראוי, אבל בסבר פנים יפות. אמנם אין פה את כל מה שהוא צריך, אבל הוא שאל והוא נותן משהו, לפחות בסבר פנים יפות. ופחות מזה, המדרגה הפחותה ביותר של הצדקה זה שייתן לו בעצב. כן, ועל המדרגה הזאת ראינו קודם, אם נותן, אם כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו גבושות בקרקע, אפילו נתן לו 1,000 זהובים מבית זכותו או הפסידה. זאת אומרת, זה המעלה הפחותה ביותר של הצדקה, זה לא ראוי, אמרנו, לפי הרמב"ן זה אפילו לאו. זאת אומרת, צריך מאוד מאוד להשתדל לא להגיע לנתינה בעצב, ככה, שזה המעלה הפחותה ביותר של הצדקה. מוסיף הרמב"ם, גדולי החכמים היו נותנים פרוטה לעני קודם כל תפילה ואחר כך מתפללים, שנאמר אני בצדק יחזה פניך. כן, אדם קודם כל מדמה ליוצרו ונותן צדקה, הולך בדרכה, ואז ראוי לראות פני המלך כעבד נאמן שהולך בדרכיו. אני בצדק יחזה פניך. הנותן מזונות לבניו ולבנותיו הגדולים שאינו חייב עם זונותיהם, כדי ללמד הזכרים תורה ולהניג הבנות בדרך ישרה ולא יהיו מבוזות, וכן הנותן מזונות לאביו ולאמו, הרי זה בכלל צדקה. כן, זאת אומרת, אדם, החיוב שהוא צריך לדאוג זה קודם כל לבניו הקטנים. מה שהוא מוסיף ומוציא בשביל לדאוג לבניו ולבנותיו הגדולים, וכן הנותן מזונות לאביו ואמו, זה נחשב צדקה. כן, וצדקה גדולה היא שהקרוב קודם, זה לא סתם נחשב צדקה, זה באמת גם קודם לצדקה של אדם רחוק יותר, קודם כל בצדקה הקרוב קודם, כמו שלמדנו, הרמב"ן הביא את זה, ממשרחה אל תתעלם, וכל המאכיל ומשקה עניים ויתומים על שולחנו, הרי זה קורה אל השם והוא עונהו, הוא מתענג עליו, שלמר אז תקרא והשם יענה. כן, ו כתוב כל השבחים הגדולים שהרמב"ן גם הביא לנו קודם שם מדברי ישעיהו. איזה גדולה, כן, כמו, ועוד פעם, מידה כנגד מידה, כמו שהוא מושיע את הנזקקים ומחליץ את עצמותיהם, אז ככה גם הוא זוכה לברכה הזאת. מוסיף הרמב״ם עוד עצה של חכמים, ציוו חכמים, שיהיו בני ביתו של אדם עניים ויתומים במקום העבדים. במקום להביא עבדים גויים, עדיף שיהיו אצלו, ייקח כל מיני מסכנים, יעזור להם והם יעזרו לו, כן, ידאג להם, היו בני ביתו, מוטב לו להשתמש באלו ויהנו בני אברהם, יצחק ויעקב מנכסיו, ולא יהנו בהם זרע חם, כן, במקום להביא איזה, הוא אומר שכל המרבה עבדים בכל יום ויום יוסיף חטא ואבון בעולם, ואם יהיו עניים בני ביתו בכל שעה ושעה מוסיף זכות ומצוות. יש מדייקים פה שהרמב״ם שינה אפילו בכל יום ויום, בהתחלה זה היה כל יום ויום, אם יש לו עבדים, הרבה עבדים, הרבה שפחות, הרבה זימה, זה יום ויום, כל יום ויום. לעומת זאת, אם יש אצלו עניים, כל שעה ושעה, ביום הוא מוסיף זכות ומצוות, כי גדולה מידת, מרובה מידת זכות ומידת, כן, מידת פורענות, מידת אבון. וזה הצעה, כן, הצעה מאוד טובה ומבורכת, אדם רואה מאחיו, אנשים מסכנים וזה, אם יש לו רק אפשרות לבוא לתת להם את הפרנסה, לבוא לעזר בהם ולעזור להם, זה טוב לו וטוב להם וטוב לעולם. נסיים הרמב״ם בעוד כמה הדרכות חשובות ששייכות, כן, לגבול, מי אמור להיות, כן, ליפול על הציבור לצדקה וכמה צריך להיזהר מזה. לעולם ידחוק אדם עצמו ויתגלגל בצער ואל יצטרך לבריות ואל ישליך אדם עצמו על הציבור. אפילו אם הוא דחוק בפרנסה, שיתאמץ, יתאמץ, יתאמץ, להסתדר בעצמו במה שהוא יכול ולא להזדקק לציבור ולקחת מהקופה של הציבור ולצדקה. וכן ציוו חכמים ואמרו, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. כן, אפילו שהשבת תרד ברמה של העונג שבת ותתלבש כיום חול וזה העיקר, כן, מדוחק העיקר אל תצטרך לבריות, כמה שאתה יכול להסתדר. ואפילו היה חכם ומכובד ואיני יעסוק באומנות, כן, גם חכם ומכובד ועכשיו אין לו כסף וחייב עכשיו לעבוד, ילך לעבוד לפרנסתו, ואפילו באומנות מנובלת ולא יצטרך לבריות. מוטב לפשוט אורות הנבלות בשוק, לקחת את אותם אורות, אחר כך לאבד אותם, לעשות אותם מה שצריך, להתפרנס מזה, ולא יאמר לעם, חכם אני וגדול אני וכהן אני, פרנסוני. הוא כבר חכם וגדול, יכול להגיד פרנסוני? לא, לא, לא. ילך, יחפש את העבודה אפילו הכי בזויה, כן, ובכך ציוו חכמים, כן, פשוט נבלת בשוקה ואל תזדקק לבריות. רמב"ם מאוד הרחיב בזה גם בהלכות תלמוד תורה, כמה יש מצבים שיש חילול השם גדול מזה של חכמים שמשתמשים בתורה בשביל להתפרנס. אם באמת זה קורה שמשתמשים בכתר התורה בשביל להתפרנס, זה ממש חילול השם עצום, כי בא מאור הדת וכתוב להשתמש בתג החלף, חולף מן העולם, מאבד את העולם הבא שלו, זה ביזוי לתורה ואין דבר חמור מזה. כן, יש מצבים שהם לא עד כדי כך, מצבים אחרים שבהם הציבור רוצה לפרנס את התלמידי חכמים, ויש לרמב״ם עצמו גם תיאורים של מצבים שבהם מותר לתלמיד חכם, כן, דייני גזרות מקבלים שכר בטלה ושכר מהציבור וכו', אבל תראו, כן, הדרכה שהרמב״ם מאוד הרחיב בה, וגם כאן היא עולה, להתאמץ, להתפרנס בעצמו ולא... לא יאמר לעם, חכם אני, גדול אני, כהן ופרנסוני. גדולי החכמים היו מהן חוטבי עצים ונושאי הקורות ושואבי המים לגנות ועושים הברזל והפחמים, ולא שאלו מן הציבור ולא קיבלו מהן כשנתנו להם. כן, כמה שזה, יש פה עבודות גם בזויות, אפשר לראות חלק מחכמי התלמוד, מתנאים גדולים, גם בהלכות תלמוד תורה הרמב״ם מתאר את זה, איך עם כל זה שעבדו והתפרנסו, התאמצו גם כן ללמוד בכל שעה שיכלו, אבל לא הטילו את עצמם על הציבור. כל מי שאינו צריך ליטול ומרמה את העם ונוטל, כן, זה כבר מקרה אחר שאדם סתם לא דווקא חכם מרמה את הציבור כאילו אני ונוטל, אינו מת מן הזקנה עד שיצטרך לבריאות. והראו בכלל ארור הגבר אשר יבטח באדם. אדם שבוטח באנשים שידאגו לו ומפיל את עצמו עליהם בלי צורך אמיתי, בוטח בהם, אז זה עליו נאמר בירמיה, ארור הגבר שיבטח באדם. וממילא, כן, מה, לא, להפך מברכה יהיה לו, אינו מת מן הזקנה עד שיצטרך לבריאות באמת. וכל מי שצריך ליטול ואינו יכול לחיות אלא אם כן נוטל, שימו לב, פה הוא מאזן גם כן הרמב״ם את ההדרכה שהוא אמר קודם, אומר אדם צריך אפילו להצטער ולהתאמץ מאוד מאוד להסתדר בעצמו ולא ליפול על הציבור, אבל יש מצבים שזה הכרחי ממש ואז הכרחי לקחת. כן, כל מי שצריך ליטול ואינו יכול אלא אם כן נוטל, באמת הוא במצב שהוא חייב לעזר בציבור, כגון זקן או חולה או בעל איסורים, ומגיס דעתו ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים, הוא מתחייב בנפשו ואין לו בצערו אלא אבונות וחטאות. כן, אדם במדריך להצטער ולהתאמץ ולדאוג ולא ליפול לציבור. יש מקומות שיש צורך, ואם הוא הולך וסובל ונימוק ומסכן את עצמו בגלל זה, ובאמת אין לו שום יכולת לעבוד וכדומה ולדאוג לעצמו, אז זה סתם, זה צער שיש בו אבונות, זה צריך הוא צריך לחיות. פה לא, זה לא נקרא ויבטח באדם, הקדוש ברוך הוא סיבב שהוא צריך עכשיו להיעזר ב, יש לו, כן, הכרחי שיתון. וכל מי שצריך ליטול וצייר עצמו ודחק את השעה וחייך היצר כדי שלא יטריח על הציבור, כן, אבל פה מדובר באחד שהוא כן, יכול לחיות בדוחק, כן, הוא לא איזה זקן או חולה שלא יכול להסתדר, הוא יכול להסתדר רק בדוחק, כן, אז הוא כבר נכנס לגדרים שצריך ליטול, אבל אף על פי כן הוא מתאמץ וחייך היצר כדי שלא יטריח על הציבור, אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו, משלו. אדם שבאמת בוטח בהשם, אדם שמתאמץ וממש לא רוצה כן, להיות עול על הציבור, ויש לו אחריות כזאת ורמה של ביטחון בהשם ואחריות מוסרית כזאת, עליו ועל כיוצא בו נאמר ברוך הגבר שיבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. וזה הרמב"ן מסיים את הדרשה שלנו. אנחנו שאלנו איך הרמב"ן דרכו לסיים ככה בחתימות יפות, והאמת שכן, שיש פה את החתימה היפה של הרמב"ם, גם הרמב"ם בסוף ההלכות הנה סיים בהדרכה של הברכה שהשם מבטחו ויצליח, כן, אינו מת מן הזקנה שיפרנס אחרים משלו, עם כל ה עם כזה נכונות גם יש לו את קביעות הברכה, וכן, מעלת הביטחון בהשם זה מעלה בפני עצמה, כן, כידוע גם מספר חובות הלבבות כמה העריך בזה, ובעצם יש פה חתימה יפה ומיוחדת. אני אוסיף אולי עכשיו בסוף הדברים איזה משפט קצר ככה בתחילת העיסוק פה בצדקה שהרמב"ן מאוד העריך בו, ולכאורה זה נראה ככה פחות קשור לדרשה, אז אנחנו כבר קצת התקשנו בזה והתחלנו להגיד הסברים למה הרמב"ן מסיים במעלת הצדקה וכזה עריכות בדרשה. אז אני רוצה בהמשך הכיוון שאמרנו ככה לחדד עוד דבר שהתחדש לי יותר ומסביר את הדבר בצורה אולי עוד יותר ברורה. אז הרמב"ן, אולי רק נסכם גם כן במשפט אחד את התוכן של הדרשה פה ממש בקיצור. בעזרת השם פעם הבאה נעשה איזה דרוש לסיום או משהו כזה, נסכם יותר בהרחבה. הרמב"ן, אנחנו חילקנו את הדרשה תוך כדי לימוד לחמישה שלבים. השלב הראשון זה היה פתיחה לחיבור בכלל, לחיבור הזה על שלמה ועל חיבוריו, קהלת, שיר השירים, משלי, כן, שלב ראשון שלמה וחיבוריו, זה פתיחה. שלב שני, שאלה על עניינו של ספר קהלת. שלב שלישי, תמצית ספר קהלת, להבין מה הוא אומר. שלב רביעי זה לסכם, אז מה המסרים, שלושה מסרים בספר קהלת, והשלב החמישי זה הרחבות סביב החתימה של ספר קהלת. כן, סוף דבר הכל נשמע את אלוהים יראה ואת מצוותיו תשמור כי זה כל האדם. אז במצוותיו שמור כי זה כל האדם, היראת השם ומצוותיו שמור כי זה כל האדם, הרמב"ן הרחיב בזה את שמירת המצוות מאהבה בארץ ישראל, הבנת עניינה של ארץ ישראל והבנת עניין הצדקה. בחתימה הזאת נכנס עניין הצדקה באריכות. וכבר הסברנו שזה נראה קשור, הרמב"ן כשהוא מדבר על המצוות החשובות לפני שהוא ניגש לצדקה, הוא מדבר על זה שיש, שאף על פי ששלמה מדבר על החשיבות של כל המצוות, יש מצוות חמורות יותר, יש יסודות, החסד, המשפט והצדקה, שהשם חפץ. כי אני השם, כמו שנאמר בירמיהו, השכל וידע אותי, כן, בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. שמתי לב, דבר מופלא בכיוון הזה, כן, אז זה הדברים הכי חשובים שהוא בכוונה דיבר בהם. הוא דיבר על העבודה מאהבה, עשיית המצוות באהבה, ושזה בחינה של חסד, וזה במיוחד בארץ ישראל. הוא דיבר על זה שבספר קהלת יש את בחינת היראה והדין, הנהגת הדין מצד הקדוש ברוך הוא, הטבע, שם אלוהים ויראת השם, יראת אלוהים דווקא. והוא אמר, זה המשפט, והוא אמר שבספר, תוך כדי הדיבור על הצדקה, אז הוא מדבר ששלמה אמר בה כמה מקראות של שבח ושבח שבחים, מביא פה המון פסוקים של מעלת הצדקה גם כן, ומסיים בעניין הזה. אז אמרנו, הוא מדבר על שלושה ערכים יסודיים שהם מצוות שלמות ומיוחדות, דרכי השם ממש שלהידמות לו, של חסד משפט וצדקה, וזה דרך אברהם ודרך השם, ששמר דרך השם. מה שהתחדש לי עכשיו, וזה נסיים, זה ששמתי לב שהרמב"ן גם רומז שהחסד משפט וצדקה האלו הם גם כן היסודות של שלושת חיבוריו של שלמה, וזה על פי הסוד. וזה בעצם מוביל אותנו לשים לב שכן, עוד פעם חושף פה עוד פעם את הרובד של הסוד שהרמב"ן מעלים, חוץ מהמסר הגלוי שיש. כן, כמו ששלמה, ככה הוא לימד אותנו מתחילת הדרשה, ששלמה מדבר במסר גלוי, אבל יש גם כן בתוך מתחת הדברים רמזים לסתרי תורה. והרמב"ן כתב בפירוש פה הספר הזה הוא עושה, כן, לא דובר בו על ניסים ולא דובר בו על נפלאות, דברים ששייכים בארץ ישראל ולאוהבי השם ודבקי שם הוויה, כן, אלא הוא אומר, הבחינה הזאת של החסד זה בשיר השירים. שיר השירים כולו אהבת השם, כולו על הברית האלוקית של הקדוש ברוך הוא וישראל, שמתבטאת בצורה שלמה בהשעת השכינה בארץ ישראל. זה בחינת החסד, זה בחינת שיר השירים, אהבה.
המדרש הוא הביא.
כן, הוא הביא את זה בפירוש, הוא קרא לזה, הספר, זה שיר השירים, הוא אמר שזה אהבה. רק רגע, איפה זה נמצא?
זה לפני המדרש הוא הביא? המדרש פה זה בעמוד קופי ב'.
הנה, מצאתי, בקוף צדי ת', הוא אומר בסוף הדברים בחתימה, כן, בספר קהלת הוא אומר, מדגיש את מצוות היראה, אמר תירא מידת הדין, וחוץ לזה הוא אומר תשמור מצוותיו שיהיה בהן עובד מאהבה, שמצוותיו יהיה אהוב. רגע, באותו פסקה לפני כן,
אבל לא הזכיר ואהבת את השם בקרב ובפירוש, בשביל שזה הזכר משיר השירים.
רגע, למה שלמה לא דיבר על לא גילה את הסודות של הגלגול בספר הזה? אז גם כן אומר, כי זה ספר שמיוסד על מידת הדין. רגע, איפה שיר השירים? איזה עמוד?
קופצה דת.
או, כי שיר השירים כולו באהבה, שהיא מידת רחמים והחסד, כמו שנאמר חסד לאברהם. אז שימו לב, אז שיר השירים זה ספר החסד, זה מידת החסד. ספר קהלת מיוסד על מידת הדין, ובתחילת הדרשה, תחילתה נעוץ בסופה, לימד אותנו הרמב"ן גם כן משהו על סודות של ספר משלי, והוא שמה, כן, ככה הסתייג מהסוד של הרמב״ם, מהו דרך האמת שנרמז בספר משלי, שהרמב״ם אמר שיש שם משל ליחסים בין החומר והצורה, לסודות הבנת המציאות. הרמב״ם אומר זה נכון לספר קהלת, אבל על דרך האמת, כן, אמת או לא אמת, מה שאמר הרמב״ם זה נמצא בספר קהלת. במשלי הוא דווקא אומר שאשת חיל תרמוז חוץ מהמוסר הטוב לאישה מתנהגת כמו שצריך במלאכתה ועם בעלה ואנשי ביתה, היא תרמוז גם כן למידה נקראת אתרה ולמעשה בהנהגת העולם. כן, בספר שיר השירים זה אחותי קלה, אבל שמה זה מידת העבר, כמו שהוא אמר, ספר שירים כולו אהבה, כולו חסד. לעומת זאת פה זה אתרה. אתרה כידוע אצל המקובלים היא גם נקראת צדקה. כן, נגיד ספירות יסוד ומלכות בשערי הוראה הוא קורא להם צדק וצדקה, וזה טרמינולוגיה ידועה של כינוי למידת המלכות, והוא אומר בפירוש שספר משלי שייך לצדקה. ולכן נראה לי למה זה קשור, כי יש בפשטות החסד זה נתינה בלי קשר למקבל, הדין זה מה שחייבים, הצדקה זה משהו באמצע, ככה המהר"ל מסביר. זה משהו שמצד אחד אתה רואה אני, אי אפשר להתעלם. מצד שני אתה לא חייב לו בדין. כן? אז איזה איזון, זה שילוב. בצדקה, במידת המלכות, יש איזון בין הטבע לחסד האלוקי. ונמצא שהרמב"ן בתוך הדברים רומז שחסד משבת וצדקה זה מסרים ששלמה חיבר ללמד את כל אחד ממידות המידות האלוקיות האלה. ספר, חיבור, שיר השירים. לימד את מידת החסד והברית של הקדוש ברוך הוא עמנו, כן, בקיום מצוות מאהבה בארץ ישראל בשלמותן של המצוות. והרמב"ן חותם את הדרשה בסוף דבר, לא סתם מרחיב במצוות החשובות היסודיות ובדרכו של אברהם אבינו ובמה שהשם חפץ, חסד משפט וצדקה, כי יש לנו גם כן רמז למידות האלוקיות, והוא כבר רצה להרחיב בהם, כן, רצה להרחיב בהם הרבה במידות האלוקיות. אלא אמרנו חסד בארץ ישראל הוא דיבר ברחבה, משפט בספר קהלת, וצדקה משלימה את הצד הזה. כמו שאנחנו אומרים, יש פה מסרים גלויים ברורים של ההנהגה המוסרית של הצדקה, איך צריך להתנהג כדרך השם. אבל יש פה גם סוד שזה רומז להנהגות האלוקיות, איך הרמב"ן קורא לזה בדרשה שלו המכונה דרשה לחתונה, אני קורא לה דרשה לספר יצירה, שלדעתי נכתבה בסמוך לכתיבת המאמר הזה. שם הוא קורא לה מידות האלוקיות, שהוא מדבר על הספירות, הוא אומר שהחסד והגבורה הם כתרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, זה הדרכות היסודיות, המידות היסודיות. ושלמה, שכמו שלימד אותנו הרמב"ן, דבריו מיוסדים גם כן ברובד הסוד, לא סתם מדבר וכותב שלושה ספרים על חסד משפט וצדקה, אלא ללמד את כל הבחינות והנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולמו. ונראה לי שזה כבר מניח את הדעת להבין למה הרמב"ן מעריך ביסודות האלו כאן. ונמצא שהדרשה לקהלת היא דרשה לקהלת בצורה גלויה עם מסרים ברורים, ובמקביל הוא פותח לנו איזה צוהר לעולמו של שלמה המלך שדיבר בסתרי תורה, והרמב"ן רואה את עצמו הולך אחריו, כידוע גם בהקדמה לפירושו לתורה, ומדבר על הסודות שנתגלו למשה ולשלמה, שכמו שלמדנו פה בהקדמה וגם בדרשה לחתונה, המכונה לחתונה, הוא אומר שלמה גילה את עומק התורה, את סתרי התורה, היה לו תפוחי זהב ומשכיות כסף, כמו שהרמב"ם אמר בהקדמת מורה נבוכים. היה פה מסרים ברורים שאפשר לדון בהם, אבל ספונים שם גם תפוחי זהב. יהי רצון שנזכה להשיג כמה שאפשר מאותם תפוחי זהב וללכת בדרכותיו של שלמה, לזכות לגאולה שלמה. נעצור כאן היום.